קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום אחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכם. בפעם הקודמת קראנו את תחילתה של המעשייה, המעשה מעבדת בת מלך, על אותה בת מלך שהלכה לאיבוד בעקבות הדיבור שנזרקה מפיו של המלך, והמשנה למלך שיצא לחפשה עד שמצאה. ונמשיך לקרוא את הקטע הבא. והיה הולך ענה וענה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצאה, אלך בשביל הזה, אולי יבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר, וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החיילות, והיה מתיירא מפני החיילות, פן לא יניחו לכנוס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה. והשאיר הסוס, והלך למבצר, והיו מניחים אותו, ולא עקבו כלל. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב, ובא לפלטין אחד, וראה שישב שם המלך באתרה, וכמה חיילות שם, וכמה משוררים בחילים לפניו. והיה שם נאה ויפה מאוד, והמלך ושום אחד מהם לא שאלו הוא כלל. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. וראה שהמלך ציווה להביא המלכה. והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה. והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד, באשר שהביאו את המלכה. והעמידו לה כיסא והושיבוה אצלו. והיא הייתה בת מלך הנעל. והוא היינו השני למלכות ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו, ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו, ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? ושיב לה, הן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנעבדה? ושאל אותה, איך באת לכאן? ושיבה באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים, ושאל אותה איך אני יכול להוציא אותך. ואמרה לו שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע, ומבקש, ומצפה להוציא אותי, ותהיה מתענה. וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעט, והלך ועשה חן. נעצור כרגע כאן. אז אם כן, כפי שאמרנו, ננסה ראשית להבין את הדברים ברמת המשל. המשנה למלך נרתם למשימה להוציא את בת המלך, לחפש את בת המלך, והוא מתחיל והוא הולך, והוא מחפש אותה במדבריות, בשדות וביערים. למה דווקא שם? למה במדבריות ובשדות וביערים? אז ברמת המשל נדמה שפשוט מאוד. מי שחוטף מישהי, ודאי הולך למקומות שבהם אין בני אדם, שהרי מיד יגלו אותו. הרי המלך מן הסתם שלח שליחים, למלך היו אנשים שחיפשו. אלא אם כן, הולכים למקום שבו אין אנשים, ואז ממילא אין שום אפשרות למצוא. כלומר, ממילא החיפוש במדבריות, בשדות וביערים, הוא החיפוש ההגיוני למצוא אותה. במקום יישוב, מן הסתם, שם היא לא תהיה. הולך אותו אדם, אותו משנה המלך, במדבר, ואחרי זמן רב, כתוב שהוא רואה שביל אחד מן הצד, כנראה מתוך המדבר איזושהי דרך שיוצאת ממנו, והוא מיישב עצמו והוא אומר, כיוון שאני הרבה זמן במדבר ולא יכול למצוא אותה, אלך בשביל הזה אולי אבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. מה פשר אותה אמירה? מה פשר אותה תנועה? מה העניין, מה הבחירה הזאת של אותו משנה למלך ללכת באותו שביל מן הצד שאמור לקחת אותו, כך הוא מבין לפחות, אל מקום יישוב? אם נדייק בכתוב, נדמה שההליכה הזאת מבטאת ייאוש מחיפוש. המשנה למלך אומר, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצא, אלך בשביל הזה אולי יבוא למקום יישוב. לא נאמר ושם אמצא אותה. המשנה למלך מתעייף. כבר הרבה זמן הוא במדבר. כבר הרבה זמן הוא לא ישן במקום מסודר. הוא לא אוכל אוכל נורמלי. הוא לא נפגש באנשים. והוא מתעייף מזה. והוא אפילו קצת מתייאש מלמצוא אותה. ולכן כנראה מחליט המשנה למלך לקחת פסק זמן. מחליט המשנה למלך לעצור מהחיפוש. וכאן הוא מופתע. הוא הולך זמן רב, ודווקא באותה הליכה שלא מבטאת את החיפוש, אלא מבטאת את הייאוש מן החיפוש, אלא מבטאת את הרצון שלו לעצור לרגע, לקחת פסק זמן, דווקא באותה הליכה הוא רואה את המבצר. הוא מגלה את המבצר. ומה קורה שם באותו מבצר? אותו מבצר עומדים סביבו חיילות רבים. כלומר, מן הסתם הרבה מאוד חיילים, מבצר גדול, מבצר מתוקן, מבצר שיש בו שומרים, אי אפשר לחדור אליו. ואותו אדם, אותו משנה למלך, מתבונן ומתיירה מפני החיילות פן לא ינחו להיכנס. ההתיירות הזאת כמעט שמביאה אותו אולי להחלטה לא לנסות. אבל הוא מחליט בכל זאת לנסות, והיה מיישב עצמו, ילך ואנסה. הוא משאיר את הסוס, והוא הולך אל המבצר, וכאן ההפתעה. והיו מניחים אותו ולא עקבו כלל. המשנה למלך חולף על פני שומר, ועוד שומר, ועוד שער, ועוד שער, ואיש לא פונה אליו, ואיש לא אומר לו כלום. והוא מגיע בלי עיכוב, לא פחות ולא יותר, לתוך הארמון. ולא סתם לתוך הארמון, אלא חדר שבו יושב המלך. לשם הוא מגיע. וכאן ההפתעה הגדולה. כלומר, נדמה, מנקודת המבט שלנו, שכל השומרים, שכל העיכובים, שכל החומות, הכל הוא סוג של אחיזת עיניים. רבי נחמן מביא בתורה ממוו, בליקוטי מוהר"ן תניאנה, את המשל המפורסם של הבעל שם טוב, שמופיע גם אצל אדמו"רים אחרים, אצל תלמידים אחרים של הבעל שם טוב, משל החומות, על אותו מלך שמסבב את עצמו בחומות באחיזת עיניים, ובסופו של דבר כל אחד שמגיע ורואה את החומות נרתע לאחורה ואומר, אין לי שום סיכוי לעבור אותם, עד שבא בן המלך והולך ומגלה שהכל באחיזת עיניים. גם פה נדמה שהכל באחיזת עיניים. שומרים, מבצר, והנה אותו אדם שמבקש להיכנס פנימה, בלי שום מניעה מגיע פנימה. למעלה מזה, אף אחד לא פונה אליו, אף אחד לא מדבר איתו, לא המלך, לא השומרים, לא המשוררים. הוא יושב שם באותו חדר שהמלך יושב, באותו אזור שאולי היינו מכנים אותו האזור הסטרילי, ואף אחד לא פונה אליו, ואף אחד לא שואל אותו, סליחה, מי אתה? מה אתה עושה פה? כביכול, הם לא רואים אותו. אולי כביכול, הם לא קיימים. נצטרך לברר את זה בהמשך. ואז הוא מגיע, והוא רואה את בת המלך. ובת המלך מתקבלת בכבוד גדול. וגם פה, כמובן, מיד צריך לשאול, האם זה הלא טוב? היינו מצפים שהיא תהיה שבויה באיזושהי מערה, באיזשהו חור, באיזשהו חדר אפל, כמו שזה תמיד בסיפורים. תהיה לבושה בלבוש מאוע, סמרטוטים. והנה, לא רק שהיא לבושה כמו שצריך, לא רק שהארמון הוא יפהפה, צריך לשים לב, היא אפילו משתדרגת, וציווה להביא את המלכה. קיבלה שדרוג. אצל המלך היא הייתה בסך הכל בת מלך. למעלה מזה, אצל המלך לעולם היא לא הייתה יכולה להיות המלכה. שהרי מי שיורש את המלך זה הבן, והבן ודאי לא יישא את אחותו. כלומר, בת המלך בארמון של המלך לעולם תישאר בת מלך. והנה פה, באותו לא טוב ששווה אותה, הופכת בת המלך להיות מלכה, ומקבלים אותה בכבוד גדול, והמקום נאה ומסודר ומשוררים ומאכלים טובים. מה לא טוב בו? למה הוא נקרא לא טוב? ואז אותה בת מלך, המכונה מלכה, רואה בזווית עינה את אותו המשנה למלך, רק היא רואה, רק היא מתייחסת, רק היא ניגשת ושואלת אותו, ומסתבר שהוא בא בשליחות אביה, ומבקש להוציא אותה. והוא שואל אותה, איך אפשר להוציא? איך אוכל להוציא אותך מפה? ושוב צריך לשים לב להפתעה שרבי נחמן שם לנו פה. לכאורה היינו מצפים שהיא תגיד, תשמע, תבוא בלילה, בלי שאף אחד יראה. תשמע, בוא נרדים את השומרים. בוא נטעה אותם. אני אגיד שאני יוצאת לאיזשהו מקום ואז תחטוף אותי. והנה היא אומרת לו, לא, אתה לא יכול להוציא אותי. צריך לעשות משהו אחר לגמרי. המשהו אחר לגמרי הזה, זה שאתה צריך ללכת לאיזשהו מקום, לעשות משהו עם עצמך שם, ואז תוכל להוציא אותי. מה העניין? מה המשמעות של הדבר הזה? אחרי שקצת התבוננו בהפתעות שרבי נחמן תומן לנו פה ברמת המשל, ננסה עכשיו קצת להעמיק בסיפור יותר ברמת הנמשל. ונתחיל במדבריות, בשדות וביערים. למה שם? כאמור, המשנה למלך הוא האדם המבקש לגאול את האלוקות, למצוא את האלוקות שמסתתרת במציאות. למצוא את המשמעות, לגאול את המציאות מהסתמיות שלה. לתת לה משמעות אלוקית, לחבר אותה בחזרה אל האינסוף, על ידי התבוננות, על ידי הבנה. ואיך הוא יעשה את זה? ולאן הוא ילך? ואיפה הוא יתור אחר אותה משמעות, אחר אותה אלוקות? אומר רבי נחמן, לא במקום יישוב. במדבריות, בשדות, ביערים, איפה שרק תחפש, אבל לא במקום יישוב. מה רבי נחמן רוצה להגיד בזה? קודם כל ברמה הפרקטית. אנחנו יודעים שרבי נחמן הדריך את חסידיו לצאת להתבודדות, לצאת אל היער, להתנתק לרגע מהעולם. אבל נדמה שזה לא ברמה הפרקטית. הרמה הפרקטית היא בסך הכל אינדיקציה למשהו פנימי יותר. רבי נחמן, כמו שאנחנו יודעים מהרבה תורות אחרות, מהרבה סיפורים אחרים, התקומם כנגד העולם הנורמטיבי, כנגד הסטנדרט, כנגד ההרגל, כנגד מה שמקובל. מקום היישוב מייצג אצל רבי נחמן את הנורמה. מקום היישוב מייצג את הסדר. מקום היישוב מייצג את הנורמליות. ורבי נחמן אומר לאדם, אם אתה מחפש אלוקות, אם אתה מבקש משמעות, אם אתה מבקש לגאול ולהיגאל, תצא ממקום היישוב. תפרוש מהנורמטיביות. תפרוש מהסטנדרט. רבי נחמן חיבב מאוד את המשוגעים. הוא גם חיבר סיפורים על כך. המשוגע הוא מי שמוכן להתנתק, לפעמים בעל כורחו, מהנורמה. המשוגע הוא מי שלא שם לב לסדר. המשוגע הוא מי שאיננו כבול אל הנימוסיות, אל ההרגל, אל השגרה, אל מה שמקובל. פעמים רבות אנחנו שומעים הנמקה לכל מיני דברים, זה מה שהולך היום. מה זה מה שהולך היום, אומר רבי נחמן? זה מה שהולך היום, זה הכבלים, זה ההסתרה הגדולה ביותר לאלוקות. שם לא תמצא. וזה מה שהולך היום, שם לא תמצא את בת המלך. כדי למצוא את בת המלך צריך להתנתק מהנורמה. צריך ללכת אל המקום האחר. צריך לצאת ממקום יישוב. צריך לא להיות רגיל. צריך לא להיות נורמלי. אותו משנה למלך מחפש במדבריות, בשדות, ביערים, ולא מוצא, וכפי שאמרנו מקודם, הוא מתייאש. ודווקא באותו מקום של ייאוש, דווקא במקום שהוא מוותר, דווקא במקום שבו הוא מבקש לקחת פסק זמן, פתאום מגיעה הגאולה. גאולה מגיעה, כמו שאומרת הגמרא, בהסך הדעת. ולמה היא מגיעה בהסך הדעת? למה זה קורה בייאוש? נדמה שאפשר לומר שני דברים. הדבר הראשון זה שהייאוש הוא המקום שבו אני מוותר על הקונספציה שלי. יש לי תוכנית עבודה. למשנה למלך הייתה תוכנית עבודה, לחפש במדבריות, בשדות, ביערים. הוא בטח לקח מפה, הוא בטח חילק את המדבריות לאזורים ואמר, פה אני מחפש ביום הראשון, פה ביום השני. הייתה לו תוכנית ברורה, הייתה לו קונספציה. ובסופו של דבר הקונספציה התנפצה. בסופו של דבר הייאוש מעיד על כך שהוא לא הצליח. פעמים רבות הוויתור על הקונספציה, בעל כורחנו, השחרור ממנה זה המקום שבו אנחנו נפתחים למשהו חדש. זה מקום שבו פתאום אנחנו יכולים להיות קשובים למשהו שיכול להיות שהוא היה שם על ידינו, אבל לא ראינו אותה, כי אנחנו היינו מכוונים למקום אחר, כי אנחנו היינו עם קונספציה מסוימת. המציאה היא המקום שבו יש הסך הדעת. המציאה באה באותו מקום שבו אנחנו מוכנים לוותר על היכולת שלנו. המציאה באה במקום שבו אנחנו משוחררים מהגבולות שלנו, כי הגבולות שלנו יישו אותנו. במקום שאנחנו משוחררים מהגבולות שלנו, זה המקום שבו אנחנו נמצא. רבי נחמן אומר, כפי שאנחנו מכירים ושרים, שאין בעולם ייאוש. אבל רבי נחמן צובח בקול גדול, אין ייאוש. רבי נחמן, מתוך המקום של הנגיעה בקצה של הייאוש, אומר אין ייאוש. כי הוא יודע שהגאולה באה בהסך הדעת. הוא יודע במקום של הבשלות הנפשית שמגיעה בעקבות הייאוש, שם מתחילה הגאולה. ולכן אין ייאוש. אין ייאוש מפני שהוא העין שמיד שואב לתוכו את האלוקות. הוא המקום שבו אנחנו מוותרים על שלנו ונפתחים בשביל משהו גדול שהוא בהכרח ודאי יבוא. זוהי המציאה שמגיעה בהסך הדעת. בעצם במובן הזה רבי נחמן מלמד אותנו שפעמים רבות במקום שבו אנחנו אומרים אנחנו לא יכולים, וזה הדבר השני, כשאנחנו מוותרים על היכולת שלנו, כשאנחנו משליחים את עצמנו על משהו יותר גדול, זה המקום שבו אנחנו גם יכולים למצוא. כל עוד הוא חיפש והוא ידע מה הוא מחפש, הוא לא מצא. אבל במקום שהוא ידע שהוא לא יכול למצוא, במקום שהוא בו מבקש לומר אני כבר לא יודע, אני כבר לא סומך על עצמי, זה המקום שבו לפתע מופיעה הגאולה. כאן אנחנו מגיעים אל הארמון ואל האשליה של המניעות, כפי שדיברנו מקודם. אותם חומות שבלשונו של הבעל שם טוב, המלך מסובב את עצמו באחיזת עיניים. מה הן אומרות? מדוע הן אשליה? נדמה שפה רבי נחמן בעצם חושף בפנינו את הטפח הראשון של המשמעות המרכזית של הסיפור. המניעות, אומר רבי נחמן, כמו גם בתורה ממבב תניין, השם הוא מסביר את החומות של הבעל שם טוב, המניעות הן לא בחוץ. זוהי אשליה. המניעות של הבחוץ הן בסך הכל שיקוף של מניעה פנימית. ההתעניינות של רבי נחמן היא במקום הפנימי. לא באיזה אופן הוא מצליח לנצח את השומר הזה. השומר הזה הוא לא הבעיה. השומר הזה נולד מתוך הספק שלי. המניעות נולדות מתוך ההסתייגות שלי. המניעות נולדות מתוך הפקפוק שלי, מתוך הספקנות שלי. רבי נחמן בעצם אומר שכל הזירה הזאת, כל המבצר הזה, כל החומות האלה, כל השומרים האלה, הם בסך הכל תפאורה להתרחשות פנימית שהיא מתרחשת בין המשנה למלך לבין בת המלך. זוהי ההתרחשות. רק הם קשובים אחד לשני. רק הם מתקשרים אחד עם השני. את המשנה למלך אף אחד לא רואה. אף אחד לא קיים. הוא לא באמת קיים. המניעות שלנו בעבודת השם, אומר רבי נחמן בתורה ממבב, הן לא אמיתיות. אנחנו יצרנו אותן. הן בסך הכל התגשמות של ספק פנימי שמתחולל בקרבנו. ולכן, אומר רבי נחמן, נצעד פנימה וניכנס ישר אל הדיון הפנימי. ניכנס ישר אל ההתבוננות הפנימית. ניכנס ישר אל המסע הנפשי שאנחנו צריכים לעבור בתוכנו ולא בחוץ. ולכן החומות לא מונעות אותו. השומרים לא מונעים אותו. וכאן אומר גם מילה על אותו לא טוב. על אותו יופיו, על אותו יופי של הלא טוב. כמו שאמרנו, היינו מצפים לאיזושהי מערה אפלה. ומה המשמעות שהלא טוב הזה כל כך יפה? נראה שצריך לומר כמה דברים. הדבר הראשון שאפשר לומר בפשטות, שפעמים רבות הרע מתלבש בבגדים יפים. פעמים רבות אנחנו צריכים להיזהר דווקא מן היפה, כי היפה הרבה פעמים מכסה על משהו אחר. אל נטעה לחשוב שהרע תמיד לבוש בלבוש מפחיד, שהרע תמיד לבוש בבגדי צועים שישר אנחנו נרתעים וסולדים. זה יכול להיראות מאוד יפה, זה יכול למשוך, זה יכול לתת תחושה טובה, אבל זה רק לבוש, זה רק כיסוי. אפשר לומר יותר מזה. אפשר לומר שהיופי והסדר לפעמים הם לרועץ. היופי והסדר זה המקום שבו אין הפתעה. זה מקום שבו אין התרחשות. דווקא באי סדר יכולה לפרוץ תודעה של משהו חדש. אבל נדמה לי שאולי הנקודה השלישית שקשורה ללא טוב היא הנקודה המרכזית, והיא תתברר בהמשך. וכאן צריך לומר עוד משהו על אותה בת מלך שהופכת להיות מלכה. על השמחה הגדולה שהיא מתקבלת שם. מה העניין הזה? מה הפשר של הדבר הזה? הזוהר הקדוש שהזכרנו מקודם, בשיעור הקודם, מתאר את ספירת המלכות שבראשיתה היא בת מלך, ובסופו של דבר היא הופכת להיות הרעיה. אותה שכינה שכשהיא עם המלך היא ביתו, וכשהיא בעולם היא הופכת להיות מלכה. מה פשר העניין הזה? אפשר לומר פה הרבה דברים, אבל ננסה אולי להעביר את זה דרך רעיון אחר שמופיע במדרש ופותח באופן מאוד משמעותי בתורת הסוד והחסידות. זהו סוד הנסירה. המדרש עומד על הפער בין תיאור בריאת האדם בפרק א' לבין התיאור בפרק ב' של ספר בראשית. בפרק א' נאמר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, על פניו, האדם נברא זכר ונקבה ביחד. בפרק ב' יש את התיאור של האיש שהוא מרדים אותו ולוקח צלע מצלותיו, היסגור בשר תחתנה, והוא בורא את האישה. כלומר, יש פה בריאה בשני שלבים. קודם כל את האיש, ואחר כך ממנו האישה. הפער הזה בין פרק א' לפרק ב' מבואר במדרש בסוד הנסירה. אומר המדרש, פרק א' מתאר את השלב הראשון, בו נברא האדם כזכר ונקבה, שהיו מחוברים גב אל גב. פרק ב', שאומר לו טוב היות האדם לבדו, מתאר את רצונו של הקדוש ברוך הוא להפריד את שני החלקים הללו של האדם. זהו הלקיחת צלע, צלע במובן של צד, לא במובן של צלעות, אלא במובן של צד. הוא לוקח צד אחד, הוא מפריד, הוא סוגר בשר תחתנה, ואין ניתוח כזה של תאומים סיאמים, והוא יוצר שניים. וכאן ממשיכה תורת הסוד ואומרת, ההמשך אומר לנו על כן יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. החיבור של האיש ואישה ביחד הוא החיבור המחודש שהיה בפרק א'. רק שבעוד בפרק א' הם היו מחוברים גב אל גב, הרי שבפרק ב' בעקבות הנסירה יש להם את אפשרות בזיווג, האפשרות בזיווג להתחבר ולהיות אחד, והפעם פנים בפנים. אם כן, תפקידה של הנסירה על פי תורת הסוד זה לנתק חיבור שהוא ברמה אחת, על מנת לאפשר חיבור ברמה גבוהה יותר. כמובן אפשר להרחיב מה פשר החיבור פנים בפנים, מימד הבחירה שמתחדש פה, העצמאות, הדואליות שהופכת להיות אחד, דברים רבים. אבל לצורך העניין, יש לנו פה מודל של חיבור ראשוני, שבעקבותיו נוצר פירוד, ושבעקבותיו מתאפשרת אחר כך התכנסות והתחברות גבוהה יותר, שלמה יותר. משהו מעין זה אפשר לומר על בת המלך, שלפני הפירוד היא הייתה עם המלך בבחינת גב אל גב. זה היה מעין חיבור שהוא לא שלם. ובאופן מסוים אפשר לומר שדווקא הצמצום, דווקא עולם הפירוד, יאפשר לבת המלך לחזור הפעם במקום אחר, לחזור הפעם כמלכה. החיבור המחודש של קודש הבריך הוא שכינתי, יכול להיות שהוא מתאר רמה יותר גבוהה מהמציאות שבה הוא היה מונח טרם בריאת העולם. ודאי לא המציאות הקדומה האינסופית, שהיא השלמה ביותר, שהיא הגבוהה ביותר. אבל בכל זאת יש פה איזושהי הצטמצמות שיוצרת טרם בריאת העולם. איזשהו מצב אלוקי שהוא לא שלם. ודווקא הפירוד נועד כדי להביא לחיבור גבוה יותר. זוהי הבת מלך שאולי הופכת להיות מלכה. דווקא בגלל ירידתה אל העולם. שמאפשרת לה לחזור הפעם במקום אחר. וכאן אנחנו מגיעים אולי לנקודה המרכזית של הסיפור, לנקודת התורף של הסיפור, והוא העניין של הוצאתה של בת המלך משם. כפי שראינו, שואל המשנה למלך, היכן אני יכול, איך אני יכול להוציא אותך? ואם משיבה לו, לך לך למקום, תבחר לך מקום, ותתגעגע. תהיה שם שנה שלמה, תתגעגע בכל רגע פנוי, תתענה, ביום האחרון תעשה תענית מעת לעת, אל תישן, ואז תוכל להוציא אותי. צריך לשים לב פה לשני דברים. הדבר הראשון זה שבעצם, כפי שראינו גם מקודם, בעצם הסיפור של רבי נחמן מתמקד בתהליך הפנימי של האדם. לא השומרים הם הבעיה, לא המלך הוא הבעיה, הבעיה היא האדם. התהליך שיאפשר למשנה למלך להוציא את בת המלך, זה תהליך פנימי שהוא יעבור אצלו. אבל כאן צריך לשים לב גם לתוכן של התהליך הפנימי הזה. מה מבקשת ממנו בת המלך? בת המלך מבקשת מהמשנה למלך להתגעגע אליה. בת המלך מבקשת מהמשנה למלך לעבור תהליך של געגוע. בואו נשים לב למה יש פה. יש פה געגוע, יש פה תענית, יש פה אי שינה מעת לעת. חלק ממפרשי סיפורי רבי נחמן מבקשים לומר שיש פה רמז של יום כיפור. לא לישון, להתענות. אבל נדמה לי שאפשר לומר משהו הרבה יותר פשוט. נדמה לי שיש פה תיאור, אולי לא של יום כיפור, כמו של ערב חתונה. בערב חתונה אין תיאבון, אי אפשר להירדם, לא ישנים, לא אוכלים, מתגעגעים. זהו סיפור של אהבה. בת המלך מבקשת מהמשנה למלך להתאהב בה. וזוהי המהפכה. זוהי נקודת התפנית המרכזית בסיפור. בת המלך מבקשת להפוך את המשנה למלך למעורב. בת המלך אומרת לו, אם באת הנה בשביל להחזיר אותי לאבא שלי, אל תעשה טובות. אם באת הנה רק בגלל שאתה לא יכול לסבול את צערו של אבא שלי, לעולם לא תוכל להוציאני. בת המלך מבקשת מהמשנה למלך להיות מעורב, להיות מעורב, להוציא אותה בגללו, לא בגלל המלך. הוא צריך לעבור תהליך, הוא צריך לעבור התרחשות, הוא צריך ללמוד להתגעגע, להגיע למצב פנימי נפשי שהוא לא מסוגל לאכול, להגיע למצב פנימי נפשי שהוא לא מסוגל לישון, שכל רגע פנוי עובר עליו בגעגועים ובהשתוקקות אליה. אבל מה פתאום? אני לא מעורב, אומר לה המשנה למלך, זה לא עניין שלי, אני עושה טובה בשביל מלכי. היא אומרת לו, אם כך, לא תשחרר אותי. זה סיפור שלך, זה לא סיפור של המלך. ונדמה שהמסר הזה הוא אולי המסר המרכזי ביותר בכלל בכל תורתו של רבי נחמן. תהיו מעורבים. רבי נחמן יוצא כנגד המסר שלכאורה רצינו לומר אותו מחלקו של הסיפור. רבי נחמן אומר לנו, אל תהיו אידיאליסטים. אל תבואו לגאול את העולם בגלל האלוקות. ליחד קודשא בריך ושכינתי, זה יקרה מעצמו עד שהוציאה. אבל לא בזה אנחנו מתעניינים. לא זה צריך להיות משאת נפשנו. משאת נפשנו צריכה להיות בשבילנו, בשביל גאולתנו. אנחנו רוצים את בת המלך, אנחנו משתוקקים אליה, לא בשביל המלך, אנחנו מבקשים אלוקות. רבי נחמן מבקש מאיתנו לבוא אל העולם, לבוא אל גאולתו של העולם בשביל עצמנו. ומתוך כך רבי נחמן ודאי יודע שעד שמצאה ועד שהוציאה, רבי נחמן יודע בסופו של דבר שזה יביא לגאולתו של העולם. ניקח נושא מסוים שבו הדבר הזה תופס משמעות מרכזית. המגיד ממזריץ', כשהוא מדבר על התפילה ועל מושא התפילה, אומר בשם הזוהר הקדוש שאל לו לאדם להתפלל על עצמו אלא רק עבור השכינה, ואל לו לבקש על עצמו אלא רק בשביל השכינה. ומי שמבקש בשביל עצמו, אומר המגיד ממזריץ' דברים מאוד מאוד חריפים שמבטאים באמת תפיסה קוטבית מאוד בחסידות, שרוב אדמו"רי החסידות לא הלכו בה. אומר המגיד ממזריץ', מי שמבקש בשביל עצמו הוא בבחינת, בשם הזוהר הקדוש הוא אומר את זה, כלבים עזי נפש האומרים הב הב, כן? משחק מילים, תן תן. המגיד ממזריץ' צריך להתפלל, אומר, רק עבור השכינה. רבי נחמן מציב כנגד המגיד תפיסה קוטבית הפוכה. האדם צריך להתפלל על עצמו. האדם צריך לבקש על עצמו. על כל צרכיו, הצרכיו הגשמיים ביותר, וכמובן האידיאל על צרכיו הרוחניים ביותר. באחת מהשיחות שרבי נתן מביא, מסופר שהיו גזרות גדולות. מספר רבי נתן, היו גזרות גדולות על ישראל. ושאלו חסידיו של רבי נחמן, האם מותר להם גם בשעה כזאת להתפלל על עבודת השם הפרטית שלהם, או שמה צריך להתפלל רק על הגזרות? רבי נחמן בדרכו עונה להם בקריצה, ואומר להם, תתפללו על עצמכם, כי הקדוש ברוך הוא עסוק בגזרותיו של עולם, בגזרותיו להם ישראל, אבל ברגע שאתם תתפללו על עצמכם, אתם תסיחו את דעתו להתעסק בכם, ולא בגזרות הרעות שהוא מבקש לגזור. כמובן שרבי נחמן פה מחייך וקורץ להם, אבל המסר הוא מסר. רבי נחמן אומר, העולם יגאל על ידי זה שאתם תבקשו על עצמכם. איך? אני לא יודע איך. תשאירו את זה לריבונו של עולם. כיצד זה שהמשנה למלך הופך להיות מאוהב בה ומבקש לשחרר אותה בשביל עצמו, בסופו של דבר יביא לך איחוד המחודש בין קודש הבריחו ושכינתי, בין המלך לבין בת המלכה, על זה רבי נחמן לא מספר לנו. אבל רבי נחמן מבקש לספר לנו על התהליך, על התפנית המשמעותית הזאת, שהמשנה למלך הופך להיות מעורב, שהוא בא כביכול בשביל להושיע את העולם, בשביל להושיע את ריבונו של עולם, והוא פתאום מוצא את עצמו בתוך סערת אהבה, בתוך סיפור רומנטי, שזה הוא והיא. ואת זה דורשת ממנו בת המלך. ולכן זה סיפור שלו, ולא השומרים הם הבעיה, ולא הארמון הבעיה. זה הסיפור שלו. ואולי גם זה הלא טוב שאמרנו מקודם, זו אולי הסיבה השלישית שהלא טוב הוא כל כך יפה. מפני שמה שחסר פה, הבעיה בלא טוב, זה רק האדם עצמו. הלא טוב הזה לא מונע שום דבר מהבת מלך. מה שמונע מבת המלך להגיע למקורה, זה שהאדם לא מעורב. זה שהאדם לא נוגע בזה באופן אישי. אולי זה יתרונו הגדול של האדם, של המשנה למלך על פני המלאכים. זה יתרונו של המשנה למלך על פני הבנים. הבנים לעולם לא יוכלו להיות מאוהבים. הבנים לא יהיו שם בשביל לגאול אותה מתוך מקום של השתוקקות, מתוך מקום של געגוע. הם אחים שלה. רק האדם שחווה את החיסרון, רק האדם שיודע להרגיש מה זה געגוע, מה זה השתוקקות, מהמקום הגשמי ביותר, דווקא האדם הוא זה שיכול להפך להיות מעורב, להפך להיות מאוהב בבת המלך, וזה מה שיוכל להוציא אותה משם. אם כן, הנקודה המרכזית של הסיפור מתחוללת פה בפרק הזה. מתחוללת פה ברגע התפנית, ברגע ההפתעה. שהמשנה למלך מבקש לשמוע מבת המלך על איזה מנהרה סודית שדרכה הוא יוכל להוציא אותה ולגאול אותה, והיא אומרת לו, אין שום מנהרה, לא צריך שום מנהרה. אתה צריך למצוא את הדרך אל מסילות לבך. אתה צריך לסלול מסילה בין לבך לבין ליבי. אתה צריך לעבור התרחשות פנימית בתוכך. תהפך להיות מעורב. תפסיק להיות משנה למלך. תפסיק לעשות את זה בגלל צערו של המלך. תפסיק להיות אידיאליסט. תרצה אתה. אתה תתגעגע. אתה תאהב. ברגע שאתה, אומר רבי נחמן, תרגיש את החיסרון של השכינה שבגלות. ברגע שאתה תתבונן במציאות ותחווה את הפירוד הזה, בשביל עצמך, לא בשביל קודש הבריחו. ברגע שאתה תרגיש שהעובדה שהאלוקות מתחבא במעבה המציאות פוגעת בך, פוגעת בעצמך, פוגעת בחייך. ברגע שאתה תרגיש, ברגע שאתה תהפוך להיות מתגעגע, רק אז יתחיל המסע של הוצאת בת המלך, שעליו נקרא ונלמד בעזרת השם בפעם הבאה. כל טוב.